בוקר טוב לנור, ובוקר טוב לרוני.
בוקר טוב, נורוני.
רגע, למה אנחנו...
נורוני.
רגע, אנחנו שנינו עם לבן, פתאום שמתי לב עכשיו.
ממש ברבור.
מה את עושה, נור? ספרי לאומה, מה את עושה? אני מכין קפה בינתיים.
יש דברים שאסור לספר.
לא, ספרי מה... על מה הקונספט, באופן כללי, מה את חובה.
מה אני חובה?
כן, מה עובר עלייך בימים אלו?
אני חובה התמוטטות של כל מה שהיה קיים עד היום.
שזה דבר טוב.
אני חובה שכחה של העבר, צורה מכוונת. כי כדי לאמן את המוח ולתפוס מציאות אחרת, אתה צריך לעשות ריסטארט למערכת. ואתה חייב להתגבר על מלא דברים נפשיים ומנטליים ורגשיים. שהם כבר לא חלק מהאישיות החדשה.
שזה אומר בגדול...
זה אתגר.
שזה אומר בגדול שאנחנו נמצאים בלא נודע. שאנחנו עושים איזשהו משהו, אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה שלו.
אנחנו יודעים.
שזה בגדול, לא, כן, אבל אנחנו לא באמת רואים את זה.
אתה יכול להרגיש את זה.
אתה יכול להרגיש.
אתה יכול לגעת בזה, להרגיש חלקיקים מתוך זה, אבל לפעמים... אתה לא יכול לדעת מה יביא אותך לזה, או איך תגיע לזה, ואיך זה ייראה בדיוק. אתה לא אמור, זה אמור להפתיע אותך, כי זה משהו חדש, ולא לא חוויתם, לא חווינו אף פעם. אז זה לא בסל הכלים שלנו, אי אפשר לחזות ולהרגיש, להרגיש כן, אבל לחזות במשהו בעולם הזה, שעוד לא חווינו אותו רגשית. אלא אם כן אנחנו מצליחים להתחבר רגשית ל...
שזה אומר בגדול ש...
אני סיבכתי אותם.
לא, לא סיבכת, זה אומר בגדול להבין שזה המצב הכי טוב ליצור. כשאנחנו אומרים ליצור, זה ליצור מציאות הכוונה. ולי הייתה בעיה עם זה, ליצור ממשהו שאני לא יודע. זוכרת את השיחות שלנו בהתחלה?
נכון.
כשהתחלנו את הדרך, אז היית אומרת לי, תחלום, תדמיין, תעשה. זה לא דברים שאיך הבנתי, אומר לך, מה אתה עושה?
לא יכול יותר רגשית, הבעיה אצל גברים שקשה להם מאוד להתנתק רגשית מעולם החומר, מעולם העשייה. ואתה אומר למישהו, תתנתק רגשית, אומר לך, אני לא יכול, עדיין יש לי את הצרות ויש לי את החובות, ועדיין אני לא הדבר הזה שאני מצייר לעצמי, אני גם לא מרגיש כי אני לא יודע בכלל איך זה להיות. וזה אולי האתגר, האתגר הוא לנקות. כל מה שידעת על עצמך כדי להרגיש, אפשר לזייף את זה כמו המון מנטורים שמנחים אנשים.
Fake it, you make it.
Fake it, זה נכון, אבל בו בעת צריך להתקיים עוד תהליך, שזה תהליך של הניקיון של מי שהיית עד היום. זה לא אומר להתנגד למי שהיית, זה אומר לקבל את מי שהיית ולהבין למה חווית את אותם החוויות, ואיך הדבר הזה הוא עדיין חלק ממך ובא לשרת משהו נעלה יותר, אתה לא מתנגד לו, אתה זורם איתו, אבל... רוב האנושות נתפסת לעבר כי זה מה שהיא יודעת, זה סל הכלים שלה, אבל לא חושבת שיש סל כלים פה קצת אחר, בהגיעה. וגם נותנת את הכוח לעולם החיצוני כדי ליצור את עצמה. רוב האנשים, היצירה שלהם מונעת
בחוץ. אבל העניין הוא זה שאנחנו בדרך כלל לא אוהבים להיות שם בנקודה הזו, כי מה שמונע את זה זה בושה. בושה זה אחד הדברים שגורמים לבן אדם לא לעשות את מה שהוא...
אבל למה יש בושה?
נועד לעשות.
אבל לא, למה רגע. יש בושה? למה
הבושה? הבושה מגיעה בעיקר מהבית. בושה מגיעה בעיקר מהמקום שבו גדלנו, שאמרו לנו, אל תתנהג ככה, כי זה לא
אבל
בסדר.
אבל למה?
מה זה למה?
למה? למה אתה מתבייש? למה אדם צריך להגיע למקום שהוא בכלל מתבייש במישהו? כי הוא לא גאה ולא מבין את הכוח שלו.
כי הוא שונה... כי אם זה שונה, אז זה לא בסדר להיות שונה, וכי גם אומרים לנו, אם אתה לא מתאים לתבנית, אם אתה לא עובד בעבודה מסודרת, אם אתה לא מדבר כמו כולם, אם אתה לא חושב כמו כולם, ואתה חושב שונה, אז זה לא בסדר לעשות את זה.
אבל זה הרבה ערך עצמי. אם אתה מחזיק בידיעה, כמו הכבשה השחורה של הבית, שמחזיקה בידיעה שלא משנה מה היא לא הולכת אחרי ההורים, והולכת לפי האג'נדה שלה, אז אם אתה מחזיק בזה, אם הערך העצמי שלך מספיק גבוה, זה... תהליך, זה מסע, אני חושבת, בשביל אנשים כאלה. זה היה גם לנו, כן? באיזשהו מקום, ועדיין קורה לנו.
לכולם יש את זה, מה זאת אומרת? מה זה זה...
לא חושבת שכולם חווים את זה, כי לא הרבה אנשים הם אמיתיים עם עצמם. אף אחד... תראה לי אנשים סביבך, שאתה יכול להגיד, וואלה, הוא הולך אחרי הלב שלו ועושה את מה שהוא רוצה לעשות בעולם הזה. תראה לי.
לא הרבה, ובדרך כלל... מי שמתחיל כמונו לצורך העניין לעשות את זה, אז הוא נחשב לאידיוט הכי גדול, והוא יצור והוא מוזר, זה כשאתה לא מצליח. אבל כשאתה מצליח, אתה הכי תותח בעולם. זה שמעתי את מיסטר ביסט אומר את זה.
זה נכון אבל.
שהוא אמר שכולם אמרו שהוא אידיוט בהתחלה, כי הוא היה עושה סרטונים הכי מפגרים שיש בעולם.
נכון.
ובסוף הוא הצליח, אבל כשהוא לא הצליח, כולם צחקו עליו, אמרו לו, אתה אידיוט, אתה דביל, מה אתה עושה, אתה ילד קטן.
אם זה לא נוגע בך, זה לא מתקיים אצלך. אני לא חושבת שלאורך הדרך, אני חושבת שבשלוש שנים הראשונות, עוד לפני שהיית איתי, כל הדבר הזה, לפני שהבנת אותי, עם כל זה שהרגשתי שאני לבד ואף אחד לא מבין אותי ואין לי מישהי, אין לי אוזן קשבת, רציתי רק לדבר, אבל אף אחד לא האזין לי. ואמרתי, אוקיי, אז אולי נדבר ברשת, אולי שם אנשים יבינו אותי, אולי הסביבה הקרובה שלי לא מבינה אותי.
הרשת היה דבר חדש יחסית, לא יודעים בדיוק מה זה, כן,
זה היה רק, כן, זה היה רק, היה ערוץ יוטיוב, היה לי.
לא, היה גם אינסטגרם, זה היה תמונות משתף.
לא, זה היה ממש כאילו מגזין, זה לא היה כמו היום, זה פחות היה ריאליטי. ואני זוכרת שאמרו לי, תקשיבי, את כאילו, את מבינה, זה לא מתאים לכל אחד, אמרו לי את זה בצורה מנומסת. את לא יכולה לדבר לכל אחד, לא כולם בנויים להקשיב לך. אמרתי, בסדר, הם יהיו בנויים להקשיב לי. ועוד 5 שנים הם יהיו בנויים להקשיב לי, וגם הגיעה התנגדות גדולה, בחיית, כאילו עד היום. רק עכשיו אני חושבת שממש בחצי שנה האחרונה, אנשים מהעבר רושמים לי דברים, ווואו, ואיזה הצלחה, ואיזה יופי, ורואים קצת שאנחנו בטלוויזיה, וקצת הנה זימנו אותנו לאח הגדול, והנה פתאום יש התעניינות, אז אנשים אומרים, אוקיי, אז כנראה שיש בהם משהו, כנראה שאני לא היחיד שמוזר ומרגיש מוזר, שמדברים עליי ואני מרגיש משהו, זה אומץ. ואני לא חושבת שיש הרבה אנשים אמיצים פה.
כשאתה מואר, איך אמרת את זה? כשאתה
מואר, זה יתושים נדבקים.
כן.
אבל זה ככה גם אתה, כשאתה ואני רואים אדם שמואר, אתה מתעניין בחיים שלו, אתה מתעניין באיך הוא הגיע לזה, כי אנחנו לומדים על הדבר הזה. זה בסדר.
כן.
אבל צריך לדעת איזה יתוש אתה מוכן שיעקוץ אותך.
המוסקיטו הורגת אותי.
איזה מוסקיטו ואיזה... כן, צריך...
נור, קרה לנו לעבוד ביחד?
היום כבר כן. אני חושבת שהיום כבר כן. בהתחלה היה קשה.
היה קשה כי היה לנו דרך מחשבה שונה.
גם היום הדרך מחשבה היא שונה. אבל היום אני מאפשרת לך ואתה מאפשר לי להיות... איזה מצלמה. אתה מאפשר לי ואני מאפשרת לך להיות בעני שלנו, אני חושבת כמה שאפשר. וזה מאפשר לי מקום כל כך שלב ורגוע סוף סוף להיות אני, בלי לדפוק חשבון ובלי ללכת על קצות האצבעות לידך, מה שהיה פעם.
אם זוגות היו מבינים את הפוטנציאל שלהם לשלב כוחות ולעשות משהו ביחד, אני לא בטוח שכולם יכולים לעשות את זה, לא בטוח שכולם רוצים.
יכולים, הם לא
רוצים. איך הוא אמר לך בחדר כושר? אם אני אעבוד עם אשתי 5 דקות, אני הורג אותה והיא הורגת אותי. אבל זה הזוי לומר דבר כזה, כי אתם גרים ביחד, אתם זוג.
לנו זה הזוי, אנשים אחרים יגידו, ברור, נראה לך שהייתי עובד איתה, היא תשגע אותי, יכולה להיות אהובה שלי, אבל לא השותפה העסקית שלי.
אני זוכר שהיה לנו שכן, שיום אחד ראיתי אותו ביום שישי בבוקר, יורד עם התינוקת למטה, עושה לטיול, ואז... שאלתי אותו מה הוא עושה ביום שישי בבוקר, והוא אמר לי, אני ביום שישי בבוקר עושה הכל כדי לא להיות בבית עם אשתי. אמרתי לו, ועכשיו אני זוכר שהייתה תקופה שהיינו ביחד מלא, זה כאילו היה אחרי המשבר שלנו, והיינו ביחד יום שישי בבוקר, זה היה היום שלנו.
וואלה.
הילדים בגנים, בבתי ספר, אנחנו שמים מוזיקה, סקס בוקר, ואוכלים ומתוקים, והיינו עושים לנו קינוחים וזה. והוא היה אומר, ואני הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אתה אמיתי מה שאתה אומר לי עכשיו?
לא.
אתה אמיתי? כאילו, אתה לא רוצה להיות, אז בשביל מה אתה נשוי?
אבל אנשים נכנסים לזה ולא... לא בדיוק יודעים איך לאכול את זה.
ראית איך המצלמה עוקבת אחריך?
זה שכולם...
עכשיו בואי, תראי איך המצלמה עוקבת אחריך. אופה, אופה! מישהו רוצה לקרוא את זה?
טכנולוגיה.
זה נקרא גימבל של אינסטה 360, משהו מגניב לאללה. אגב, היו לי גם זוג חברים, לא זוג חברים, שני חברים, שאחרי חברים מאוד מאוד טובים, שהם היו אומרים, יום שישי בבוקר, למה אתה נמצא בכלל עם נור? עם אלינור, אז היית אלינור. ואנחנו הולכים לבית קפה ביום שישי, בוא תשתה איתנו אספרסו, תבוא לאימון, וזה וזה וזה. הייתי אומר, תשמעו חבר'ה, יש לי דברים קצת יותר כיפים לעשות ביום שישי בבוקר, מאשר ללכת אתכם, יש שני זקנים. לבית קפה בנתניה, כדי לשתות קפה על הבוקר שם בזה.
זה נחמד, זה יכול להיות סבבה.
זה נחמד מדי פעם, אבל הם היו עושים את זה כל יום שישי, כי הם לא סבלו את הנשים שלהם, לא סבלו את
הסבלו. לא סבלו, התמודדות היא יותר קשה, כל אחד עם החיים שלו. אני מנסה לייפות את
זה. מה את עושה? מה את מציירת? לא הבנתי.
אני עושה...
אתם מבינים איך הבוקר שלנו נראה?
קמה.
סתם, כשאין פגישות, אז...
איפה כל ה...
לא, נכנסת לקריאטיביות. וגם אני, האמת, אני לא מוכרת לצייר דברים פתאום. מה את מציירת? לא הבנתי, נו.
קמה.
קמה?
כן.
עושה לי קמה? קמה של קבוצות NBA, זה בדרך כלל ה... זה.
לא, זה לא אותו דבר.
זה בדרך כלל ה... אם את הולכת מהמצלמה, אז את צריכה לתת לה צ'אנס לפחות לעקוב אחרייך. כאילו, תסתכלי, הפנים זה המעקב.
אני בודקת אותה.
הפנים זה המעקב שלך, את יודעת. זה ה... הוא מזהה את הפנים ואז הוא עוקב. אגב, אני יכול לעשות גם את הפנים שלי. אולי הן יותר סקסיות.
יוהן.
יוהן!
יוהן, מספיק.
הנה, למשל, יוהן ועדנה, כשעשינו את זה, אז הרבה שפטו אותנו, מה אתם עושים, מה אתם זה. הכי הזוי זה שהיו כאלה שהגיבו לנו ואמרו שזה בכלל לא מתאים.
או ש...
מי אמר מה מתאים ומה לא מתאים? אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אתה יכול להיות סטאר ברשת, רק מעצם עובדה שיש לך מיקרופון ומצלמה, זהו.
אני הרג אותי שהמשפחות שלנו ראו את זה וזה. וצחקו חלק, אף אחד לא אומר כלום, כאילו שתיקה. עכשיו,
כן.
אחרי ששאלתי, אז אמרו לי, וואי, מצחיק, לא הפסקתי לצחוק, ואני מסתכלת, אני אומרת, רגע, אתה משקר או שאתה, אבל באמת התכוונו לזה, אז למה לא לפרגן? למה לא להגיד?
כי במשפחות שלנו יש אנשים מצחיקים מאוד, שאף פעם לא העזו לעשות דבר כזה, ומסתכלים ואומרים, בואי נע, הם עשו את מה שאני רציתי לעשות כל החיים. יש לנו אנשים מאוד מצחיקים במשפחות, מאוד, ליצני ראש, כאילו, יכולים להיות סטנדאפיסטים לדעתי אפילו.
נכון.
ופתאום אנחנו עושים את זה, שאנחנו פשוט סתם פעלנו כזה בכיף, מה רע? אז כשבן אדם רואה משהו שבן אדם אחר עושה כשהוא רוצה לעשות בעצמו, והוא לא העיז לעשות כי הוא מתבייש שמא יצחקו עליו, אז מתחיל קונפליקט עם עצמו, שזה בדיוק העניין. את מציירת את זה עם הכוס של אדם?
את הכוס הזה צריך להעיף אותה.
אנחנו בשבועיים האחרונים... עם עצמנו עברנו קצת כזה, אתם יודעים, בגלל שיש לנו משהו שאנחנו עובדים עליו, שאנחנו לא מספרים כי אנחנו רוצים לשמור את זה לעצמנו, בדרך כלל אנחנו עושים את זה, אז זה הכניס לנו לכזה לופ. אותי זה הכניס לאיזשהו לופ, אבל הלופ מגיע כתוצאה מכך שאנחנו בדיפולט שלנו בתור בני אדם, מרגישים שאנחנו לא יכולים לסמוך, שאנחנו מרגישים שננטשנו. זה מה שיש אצל גברים בדרך כלל, אצלי לפחות זה היה זה, ו... כל פעם שיש איזשהו משהו שהוא לא נודע, אז אנחנו, אני לפחות, כל פעם נבחן. אני מרגיש שאני נבחן, אם אני סומך או לא סומך. והיה לי איזה קטע שבמקלחת, שאני שומע את הקול הזה אצלי בראש, שאומר לי, עוד פעם אתה לא סומך עליי? את זוכרת שאמרתי לך את זה. עוד פעם אתה לא סומך? ואז אמרתי, לא, זה רק משהו אימפולסיבי. האימפולסיביות קיימת בתוכנו, החיה הזאת קיימת כל הזמן, אבל הקטע של לסמוך זה משהו שאני הייתי חייב ללמוד, כי אני תמיד הרגשתי כל החיים שאין לי על מי לסמוך, אם אין לי, למי לי. אבל זאתי לימדה אותי איך לעשות את זה. כאילו, תמיד הסתכלתי עלייך וקינאתי בך.
התעצמנת.
מגיל צעיר? מגיל צעיר.
אני יכולה להתנתק.
איך את יכולה, כאילו, להרגיש שיקחו אותך? אני הייתי מוביל אותה, אפילו בדרום אמריקה, שהיינו, זוכרת?
נו.
הניווטים שעשינו בדרכים, וגם
איך, איך אני סומכת, שאני אסתדר, שיקחו, שיהיה.
כן. זה תכונה נשית יותר.
אני לא יודעת, אני חושבת שזה, שאתה גרמת לי להיות ככה. אתה רוצה שנספר להם למה?
ספרי, ספרי.
כשגרנו, עבדנו, אני ורוני במנהטן, כשהיינו צעירים. נסענו למנהטן, אחרי צבא, היינו שם כמעט שנתיים. רוני עבד במובינג, ואני עבדתי במלצרות, ובחנות בגדים ובמלא עבודות. וכחלק מהטראומה של לסמוך, רוני זנח אותי ביום, בשבוע הראשון שהיינו במנהטן.
רבנו.
זה היה ממש הימים הראשונים.
תסתדרי לבד ברכבת.
לא, 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 לא. רוני בזמנו עישן. סיגריות. עצבן אותי הסיגריות. ואני לא יכולתי להריח את זה. ובאנו לעלות ממש על הקרון של הרכבת, ואני קלולס, אני לא זוכרת כתובות, אני לא זוכרת, היה לי $11 בארנק, וזהו, לא היה לי טלפון, זו לא התקופה של טלפונים. הגענו לרכבת, ואז הוא אומר לי, זה את מה? אסלימך. תסתדרי לבד. פלק, הדלת נסגרה, נשארתי בלב מנהטן, אין לי פאקינג מושג איפה אני.
אני אפילו לא זוכר את זה.
ואני צריכה לחזור בחזרה לדירה של החברים שלנו, ואני זכרתי את השכונה, אבל לא בדיוק את הכתובת. היה לי 11 דולר בארנק, אמרתי, אני לא יכולה לעלות על הסאבווי, כי אני לא יודעת איך להסתדר. הייתי ממש קלולס, ועליתי למעלה, לקחתי מונית, אמרתי, הנהג יביא אותי והכסף יספיק לי, עד המקום שאני צריכה להיות בו ואני אגיע. וכך היה, לקחתי מונית, וממש הספיק לי על הדולר המונית. הגעתי וישבתי בוכיה 3 שעות בחוץ, אולי 4, מחוץ לדירה, בוכה, בוכה את נשמתי, שנזנח, שמישהו זנח אותי בלב מנהטן, ויכולתי לסיים במקום רע. יכולת לא למצוא אותי.
אני אפילו לא זוכר את זה, אני אגיד את האמת.
וזה הייתה טראומה קשה, וזה אחד, זה בין היתר, היה חשוב לי לספר לכם את הטראומה, וזה משהו שחזר על עצמו הרבה שנים, כי הטראומה בחלומות שאני בסאבווי, אני לא מצליחה להגיע הביתה, אני מדברת עם רוני ואני ננטשת, כל פעם מחדש. אני חושבת שרק בשנתיים האחרונות, כבר אין לי את החלומות האלה, כבר לא מופיע האתגר הזה, הצלחתי להתגבר עליו.
זה היה חוזר לך אבל שנים בחלומות.
שנים,
אבל היית מופיעה ברכבת, בחלומות, באיזשהו מקום, ואין לך כסף עם הילדים. זוכרת?
או עם הילדים, או שאני מתקשרת אליך ואתה לא עונה לי, ואני בסאבווי, ואני לא יכולה להיכנס כמה שזה משפיע. והיום אני יודעת שלא משנה מה ואיפה שאני לא אהיה, אני אסתדר ואני אמצא את עצמי.
יכולה לזיז את המחשב?
כן.
כי הוא מפריע לצילום, נראה הוא.
בסדר, אני אזיז.
תזיזי אותו. מובי.
ככה.
אז אני לא זוכר את הטראומה הזאת. כאילו זה לא היה בשבילי משהו שהוא כזה, כי אני ידעתי להסתדר בכל מקום.
כן, אבל אני לא זכרתי אפילו את הכתובת. כאילו יכולתי, כאילו, הגעתי לשכונה והלכתי ברגל כי זיהיתי את המקום. כי יש לי זיכרון צילומי.
זוכרת שהיינו בארצות הברית, הציעו לנו, היו לנו המון הזדמנויות. שימו לב כמה...
להישאר שם.
כשאדם נמצא בהישרדות, כמה הוא חסום. לנו היו הוצאות שהיינו בארצות הברית, שהיינו ילדודס. להישאר שם, לעשות עסק, לעבוד אצל מישהו, לעשות הכל. ואנחנו רצינו ללכת ללמוד, ללכת לעשות תואר. נורה הייתה אומרת לי, אני רוצה להתחיל את החיים שלי. אני אמרתי לה, אני רוצה להישאר, אבל לא... כאילו, ראיתי אותה סובלת שם, היא רצתה את המשפחה שלה, היא רצתה את, את המקום הבטוח והמוכר. וחזרנו לארץ.
כי לא היה לי מספיק ביטחון עצמי,
ואני,
אם היה לי ביטחון עצמי.
ומאיפה חזרנו? מאיפה חזרנו? ממנהטן חזרנו לאן? לגבעת זאב בירושלים.
וואו.
אני הייתי בדיכאון, אני חושב שנה שלמה.
גרנו בדירה, אחי, זו הייתה שנה אחת הקשות של החיים שלנו. עשיתי תאונת דרכים בשנה הזאת, כן. איבדנו, הכל התחרבן ממש, כאילו, וגרנו בדירה מספר 8, שזה היה הכי... למות, דירה זוועה, והיינו במשבר, וכל החלומות היו שאני מפספסת את הטיסה, ושאני מנסה לחזור לארצות הברית, ואף אני לא מצליחה להיכנס, כאילו כל הזמן...
זה המחיר זה... הנפשי שאתה סופג כשאתה לא קשוב לעצמך. זהו, נטו זה. אני בשנה הזאת, היו לי כל כך ברמזים לא להיות במקום הזה, לעשות משהו אחר, ואני הלכתי פשוט אחרי הנשמה שלי, סליחה, הפוך מהנשמה שלי, והלכתי ללמוד, ולא רציתי את זה.
לא, לא רצינו את זה, נו, באמת.
אני לא רציתי לחזור בכלל לארץ, אבל כל כך כאילו נטבעתי בתוך איזשהו מקום שאומר, אל תהיה שונה, אל תעשה דברים שהם שונים, תהיה כמו כולם, כי זה מה שצריך לעשות, זה נגע...
לא ידעת אבל דרך אחרת, הרגשת לבד, הרגשת שאף אחד לא יעזור לך, שאתה לא סומך על אף אחד.
אני זוכר שאני
הרגשתי לבד.
אני רוצה לעזוב את ירושלים, אני אגור בנתניה, ואת...
יואו!
כי את למדת, היה לך לימודים בהדסה, במכללת הדסה בירושלים.
נכון.
ואת אמרת לי, אם אתה עושה את זה, אנחנו נפרדים, אני לא נשאר לך.
יואו, איזה הזויה.
אז הייתי כאילו כמו בכלא, זה מה שהרגשתי, כל השנים האלו, בכלא, הרבה שנים במהלך התקופה הזו בירושלים, 7 השנים הרעות, הרגשתי שאני חי חיים של בן אדם אחר, אבל לא היה לי את האומץ להודות בזה. ואפילו שסיימתי ללמוד, חיפשתי עבודה וכאילו...
5 שנים לימודים.
עדיין, אתה חי בתוך איזושהי רוטינה כזאת, שאתה לא רוצה לחיות בה בכלל. מי רוצה את החרה הזה? לא רציתי. עד שסוף הגוף נותן את אותותיו, והייתי מחפש לי סיפוקים חיצוניים, כמו אוכל, מדיה חברתית, פורנו אפילו, זה כאילו חברים, אבל זה לא באמת היה מילוי. המזל הוא זה שאת התעוררת באיזשהו שלב שהיה לך סרטן, ואז זהו, משם באמת, מזל שהערת אותנו, חיי.
לא נראה לי שהייתה לי ברירה אחרת. לא נראה לי שהייתה לי ברירה אחרת, אלא להתעורר.
צריך אומץ כדי לעשות משהו שהוא שונה. צריך אומץ כדי להיות שונה באופן כללי, כדי להיות זוג שהוא שונה. רגע, אני יושב מאחורה. כדי לעשות דברים שהם שונים לגמרי, גם אם זה במחיר שכמו שאנחנו, קרה לנו, שאיבדנו את כל מה שהיה לנו.
אבל זה טוב, כי אתה מתחיל מחדש.
כשאתה מאבד הכל, אתה מבין שיש לך הכל. אתה ערום.
נכון.
אז אתה מבין שזה בכלל, זה פייק. כל הדברים האלה הם פייק. כל הרכוש, כל הכסף, זה לא אומר שכסף זה לא דבר טוב, זה מצוין. הממד הפיזי קיים כאן כדי שאנחנו נחיה פה, אבל באמת, כשאתה מאבד הכל, אתה אומר, וואלה, אז אין לי למה לדאוג יותר, אבל למה אני דואג בכלל? מה המשמעות שאני נותן לכל הממד
אבל
הפיזי?
אבל זה בהנחה שאתה מבין, שלא משנה מה, אתה תמיד, תמיד, תמיד תהיה אינסופי. ותמיד, תמיד, תמיד אתה לא תמות. ותמיד יהיה מישהו שידאג לך. ותמיד יהיה מישהו שיגבה אותך, שהמישהו הזה, זה שום דבר שהוא חיצוני לך. זה אתה, בממד גבוה יותר, עוזר לעצמך.
אתה יודע, הייתה לי תובנה שלפני שבוע, שהלכתי ברחוב, ואז אמרתי, זה ממש כמו משחק מחשב. כי במשחק מחשב, אנחנו חיים בתוך משחק מחשב. כי במשחק מחשב, אתה נכנס, אתה בוחר לך אבטר, עולם, דרגת קושי, ציוד ספציפי, גובה, נראות, תכונות אופי, זה בדיוק זה. עכשיו, אם אתה חי בתוך איזשהו משחק, ואתה מבין שאתה חי בתוך משחק, אתה מפסיק לפחד. זה לא אומר שפחד לא קיים, אבל אתה מפסיק לספק משמעות, להכיל את הפחד הזה כל הזמן, וגם אתה גם מתעלם לאט לאט מכל השכות הדעת, אתה נהיה יותר קשוב למה שאתה מרגיש בפנים. זה מבחינתי game changer, כאילו טיפה להפנים את הדבר הזה פה בראש.
אי אפשר להפנים את זה בראש.
זה משחק מסוים.
זה רגשי לגמרי.
זה רגשי.
זה רגשי לגמרי, זה כמו שליטה רגשית ממקום של להתאחד עם הרגש. כי אם אתה מנסה לשלוט בו, אתה מתנגד לו. ואם אתה מנסה לשלוט בו מתוך מקום של להתאחד איתו, ואז להפסיק להתנגד לו, אז אתה בזרימה. וזה רגשי לגמרי, זה להאמין לדמיון שלך. להאמין שכל מה שאתה יוצר בראש, מתקיים במימד כזה או אחר, הדברים הטובים והדברים הרעים. השאלה איך זה יורד למימד הפיזי, שבשביל שיתקיימו, שירד המימד הפיזי כאן, צריכים להתקיים שלושה דברים. זה צריך להתקיים ברמת המחשבה, זה צריך להתקיים ברמת הרגש, וזה צריך להתקיים ברמת הדיבור. וזה בעצם הקסם האמיתי. זו הסיבה שמתפללים. זה גם כישוף. כל תפילה היא כישוף. כל אמירה, כל כללה, כל ריחול, כל דבר שאתם הוגים, כל דבר שאתם חושבים, אנחנו יוצרים, כאילו, בואו, אנחנו יוצרים. עכשיו, לפעמים אנחנו, לאורך השנים, נתנו את הכוח היצירה שלנו לדברים חיצוניים לנו, והפסקנו ליצור, האנושות יוצרת מתוך ברירת המחדל, היא יוצרת ומשחזרת את העבר, היא כמעט ולא יוצרת דברים חדשים, אלא אם כן האנשים המטורללים, כמונו, באים ואומרים, רגע, אפשר ליצור משהו אחר, ואז זה לא נוח, ואז זה שונה, ואז זה אחר, ואז זה גם אפילו מעצבן אנשים אחרים, כי זה אחר, נכון. וזה שונה.
זה ייחודי.
וככל שיש יותר התנגדות במציאות מאנשים שסובבים אתכם, תדעו שאתם בדרך הנכונה. ככל שאנשים אומרים לכם לא, תעשו כן, זה יהיה כן. ככל שרוב האנשים עושים את אותו דבר ואתם עושים משהו אחר, תדעו שאתם בדרך הנכונה.
לגמרי.
כי אחרת אנחנו סוג של אנדרואיד. מה ההבדל בינינו לבין AI אם אנחנו לא היוצרים? AI זה נחמד.
אבל איך בן אדם מגלה במה הוא יכול לעשות שהוא ייחודי שלו? זה היה משחק. אני למשל הייתי אומר לנור כל הזמן, אני לא יודע להיות יצירתי. זוכרת?
כן.
אני לא יודע לדמיין.
אתה סופר יודע להיות יצירתי.
אבל זה בגלל שאני הייתי
כלו... תפסת את עצמך אבל גם.
לא רק זה, גם הייתי כלו בתוך עולם מסכות הדעת, ולא שאלתי את עצמי בכלל מה אני אוהב לעשות, במה אני טוב. ידעתי שאני טוב בעבודה מסוימת, אבל זה לא באמת היה שלי. עכשיו, אם אנחנו נלך אחורה, לילדות או לא יודע, whatever, כל ילד היה לו משהו שהוא היה ממש ממש טוב, או שהוא היה שוכח את הגוף שלו אפילו. שהוא היה נכנס לזה בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה חלומית אפילו.
כמו שהדר עושה אומנות, אז היא לא צריכה מוטיבציה בשביל לעשות אומנות.
נכון.
כשאת עושה את זה כי היא נהנית מזה.
אז אני שכחתי את זה. זוכרת שהייתי אומר לך, במה אני טוב, נור?
לא, אתה היית, אני חושבת שהיית מתוסכל מאוד. כי לא הכרת מספיק את עצמך, והיית מתוסכל שאני עוצרת, והיית אומר, למה, מה אני, מה, אני רק עשייה, אני רק פרקטי, אני לא יודע להפעיל את המוח ולדמיין, אבל ראית שאתה יודע להפעיל את המוח ולדמיין, כי אפשרת לעצמך, ואימנת את המוח להיות שם.
אצלי זה אווירה, זה מוזיקה, זה הסרטונים שאנחנו עושים, כאילו זה יצירה שלי, אז
מלא יצירה שלך, מה זאת אומרת?
אבל זה לא רק זה, זה גם אני שואל את עצמי כל הזמן, מה גורם לי לצמרמורת, לאופוריה, שתמיד הייתה לי, זה תמיד היה קשור למוזיקה, איכשהו. וכשאני משלב כמה אלמנטים בחיים, בין אם זה הסרטונים שאנחנו עושים, לבין הארוחות ערב שאנחנו עושים בבית, לא מסנג'ר אותי באמצע הסרטון
לעשות מסאז'. נו, אם כבר אתה יושב פה,
הארוחות ערב שאנחנו עושים בבית, עם מוזיקה, האוכל, זה דברים פשוטים. אני יודע לקחת הרבה יש מאין.
איך אמא שלי הייתה אומרת, בחתונה שלנו, ידעת מי להתחתן, כל הכבוד. היום זה יום ההולדת של אמא שלי.
במקביל לזה שאני עושה לך מסאז'.
היא מברכת אותך ליום ההולדת שלה. היא אומרת,
היום זה יום ההולדת של אמא של נור, שנפטרה לפני 3.5 שנים, נכון?
אז היה.
כן.
אבל היא כל הזמן פה, כל הזמן מדברת איתי, כל הזמן נמצאת איתי.
בוא נסביר מה זה כל הזמן נמצאת פה.
בגלל שה-DNA שלי ושלה מחובר, זאת אומרת אותו מרקם DNA, אז אני יכולה לשמוע אותו יותר בקלות, מאשר לשמוע נפטר אחר, פחות או יותר. ובגלל שהאנטנה שלי יותר מחוברת אליה, אז אני מסוגלת להתחבר ולשמוע אותה. וואי, למה הפסקת?
כי אני רוצה לחשוב על צילום, אני לא יכולה לעשות שני דברים בבת אחת, אני רוצה לחשוב על מה לדבר. לא לחשוב, אלא לדבר.
אתה לא יכול לעשות שני דברים בבת אחת, כי אתה גבר.
אוקיי, בדיחה לך עם נור ספיר, רק היום, שעה 10 בבוקר, כאן באטליקס.
That's the truth. מה לעשות?
So, what are we going to do?
So, Ronnie, we're going to conquer America?
בוא נתמנה ליצירה. היום אין לנו פגישות, אתמול אין לנו איזה 4 פגישות.
יש מלא דברים לעשות, זה לא קשור.
יש תמיד מלא דברים לעשות, תמיד דברים ליצור בעיקר. כאילו המנטרה המנחה, אני אענה על השאלה הקודמת, זה לעשות משהו שאתה מאוד מאוד טוב בו, לפחות שעה ביום. לא צריך יותר מזה, זה לא צריך להיות עבודת חייך או עבודת חייך, זה יכול להיות משהו שהוא בתור תחביב, שעה ביום. ועדיף לעשות את זה ראשון, כי כשעושים את זה על הבוקר, בדרך כלל, אז זה ממלא מאוד. ואז אפשר להתפנות לדברים שאנחנו, מה לעשות?
אתה מבין שרוב האנשים שהם שכירים בעבודה, יהיה להם מאוד קשה ליישם את זה?
לא נכון, לא מסכים. אתה יכול תמיד לקום יותר מוקדם.
אתה יכול לקום ב-4:30.
תירוצים יש לכולם. אתה יכול לקום מוקדם, את יכולה לקום מוקדם יותר, ולעשות משהו שממלא. ואז להמשיך בשער היום. זה משנה לגמרי את כל הפרספקטיבה של החיים.
כן.
את כל ההרגשה.
תצדיעו, תעשו ככה. אתה צודק, רוני, אפשר לקום ב-4:30 בבוקר.
אפשר לקום ולעשות את זה לפני כולם, אם אין זמן. זמן זה משהו שתמיד קיים, רק צריך לדעת איך לתעדף. ואגב, רואים את זה אצל זוגות, שזוג לא מקדיש תשומת לב ופוקוס לזוגיות שלו, ומתחמק ובורח להשתמש בכל התירוצים שיש במציאות, בין אם זה עבודה, בין אם זה ילדים, בין אם זה כסף, בין אם זה חדשות, בין אם זה מלחמה, בין אם זה אימונים, לא יודע מה. אז מה קורה? חוסר ההשקעה עכשיו גורם לזה שבהמשך זה ישחט מכם עוד הרבה 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 יותר אנרגיה. ורואים את זה, זוג מגיע לגיל 40, 35, 40, 45, ומה קורה לו? הוא נכנס למשבר. אבל למה? וזה בגלל שהוא לא השקיע את הזמן אז, או בשוטף, והוא הזניח, ומה שאתה מזניח גדל עם עשבים שוטים.
אתה מבין למה אני התחתנתי איתך, רוני?
משקיעה בי?
אני משקעה אותך, כדי שלא תהיה עשב.
וואלה.
כן, כדי שלא תעשה לנו למרות שאנחנו לבושים כמו כבשים.
כן, אה?
כן.
טוב, נראה לי מצינו את הסרטון, לא?
מצינו, תן לי לעשות עבודה, תן לי לעבוד.
יאללה חבר'ה, ביי.